לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, אי בתמוז, תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק בפינוי אתמול בתפוח, נשוחח עם אחת המפונות, גם על חוק הגיוס עם יהודה דובדבני, על עורכי דין דתיים וחרדים שטוענים אנחנו לא יכולים להגיע לכנסים שמתקיימים שם היום בשוק מחנה יהודה כי חלק מהמקומות אינם כשרים. משוחח פה עם אריה קינג, גם הילד בלכר, על אמצעי ההזנה בגני הילדים, האם זה אפשרי, האם זה חוקי לאור מה שקרה שם לפני מספר ימים, גם על חוגי גלישה לגולשים דתיים בהפרדה מלאה, איך לומדים להיזהר מסכנות הים, על עוד נושאים ננסה לעסוק בהם ביומננו. האזנה ערבה. אנחנו ממשיכים לעסוק עכשיו בפינוי בכפר תפוח, תפוח שפונה אתמול, תפוח מערב. אנחנו משוחחים כעת עם אחת התושבות שביתה פורק אתמול, עדי מעוז, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת שתשתפי אותנו ככה מה עבר עליכם אתמול.
אנחנו הגענו במוצאי שבת לבית והיו כוחות רבים בגבעה, והייתה הפתעה גמורה לכולם. לא תכננו שזה יקרה כבר במוצאי שבת, היה לנו, הזמנים היו אמורים להיות אחרת, ובעצם ביום ראשון התפרסו כל הכוחות בגבעה, והתחילו לפנות את הבתים. היו הרבה חבר'ה צעירים שבאו לעשות את עבודת קידוש השם, היחידים באמת שבארץ ישראל אפשר להגיד שיש לנו כמה צדיקים בודדים, ילדים טובים, ופשוט באמת הרגו אותם במכות. הם לא עשו כלום, הם פשוט הפגינו, עשו איזושהי מחאה. הם לא נקטו בשום אלימות, הם לא זרקו אבנים, הם עמדו ושרו שירים. ופשוט לא נתנו להם לעמוד. זה היה פשוט מחזה עצוב מאוד, קשה מאוד, זה היה מאוד מאוד קשה לתושבי הגבעה, זה גבעה שאנחנו מאיישים כבר 18 שנה, אני אישית 5 שנים, אבל קורע את הלב לראות את הערבים מהצד השני, איך הם שמחים לידינו, וכוחות משטרה, אולי 600 חיילים ושוטרים שבאמת אני מרחמת עליהם רחמים עזים על מה שהם עשו אתמול.
ומה קורה איתך כעת?
אני כרגע, אני בסוף חודש תשיעי לצערי, זו הסיטואציה שלי עם תינוקת בבית ו... אני נאלצתי לעבור להורים שלי באופן זמני עד שימצא לי פתרון. אני יכולה להגיד שכן, היה איזשהו ניסיון להגיע לאיזשהו סכם כדי באמת שיהיה לנו איזשהו פתרון לקורת גג, אבל זה ממש כל הזמן נכשל בדקה ה-90, כל פעם על ידי מישהו אחר, המדינה, משרד הביטחון, המועצה, כל פעם מישהו אחר הכשיל את זה. וכרגע נותרנו במצב שאנחנו צריכים, אנחנו כן קיבלנו איזשהו אישור למקום זמני מהמדינה, אבל אני כבר לא סומכת על אף אחד.
מדברת קיבלנו את או כל תושבי הגבעה?
אני ובעלי, לא כל התושבים, אני ובעלי קיבלנו איזשהו מקום, אבל כבר הבטיחו לנו אותו לפני חודש, אישרנו שטח בעשרות אלפי שקלים, כשסיימנו ליישר אותו, הודיעו לנו שזה לא רלוונטי ולהתרחק מהמקום, החרימו לנו כלים, באמת נקלענו לאיזשהו ברוך כלכלי בגלל הדבר הזה גם, כי פשוט ביטלו לנו את זה אחרי שנתנו לנו מקום, אישרו לנו מקום, ובסופו של דבר החליטו שזה כבר לא רלוונטי.
זה בינתיים את אצל ההורים, המתינה ללידה.
כן.
ולעצם העניין של הפינוי, את יודעת, ככה בגלל הבגץ, מה את אומרת על העניין הזה? היה ניתן למנוע את זה?
היה צריך למנוע את זה. אנחנו, הבתים שלנו, הם לא, זה לא בתים שכולם על שטח שהוא לא יהודי, זה בתים שחלקם על שטח, חלק על שטח יהודי וחלק על שטח כביכול פלסטיני. זה בגץ שנחתם ביום שעבר חוק ההסדרה. זה פשוט רשעות לעשות את מה שעשו. לא היה צריכים לפנות אותנו. אנחנו לא מפריעים לאף אחד. אנחנו פיתחנו שם את הגבעה הזאת מאפס, עם כבישים, עם חשמל, תשתיות, מים, ביוב, הכל לבד, לבד, לבד. אנחנו לא קיבלנו עזרה מאף אחד. זה פשוט כאב לב וצער גדול שככה מתייחסים ליהודים ומפנים אותם מהאדמה שלהם. השוטרים הגדילו לעשות ולהסביר לי שמפנים אותנו, כי זה לא האדמה שלנו, זה האדמה של ערבים. היא לא שייכת בכלל ליהודים. אני ניסיתי להסביר להם שבתור יהודים יש להם זכות אבות. זה בכלל לא נשמע להם רלוונטי. ככה זה מה שמלמדים, זה מה שהמדינה חושבת. זה באמת, באמת כאב לב. זה היה יום של צער מאוד מאוד גדול לכולנו.
אז עכשיו הגבעה עומדת שוממת?
כרגע עדיין יש כוחות שמיישרים את האדמה, ויש שתי משפחות שיכולות עדיין להישאר, כי הן בשטח המדינה. אבל אנחנו נדע בהמשך בדיוק מה יקרה, לאן הגבעה הזאת תגיע בסופו של דבר. אני מקווה בעזרת השם, בעזרת השם ש... יצליחו להסדיר את האדמות האלה שישבו עליהם יהודים ולא ישתלטו עליהם הערבים מהכפר הסמוך שהוא ממש קרוב.
איך קוראים לכפר הזה אגב?
יסוף.
כפר יסוף.
כן.
אוקיי, אנחנו נקווה שהלידה שלך תעבור בשלום ומזל טוב ושעה טובה ושגם תגיעו אל המנוחה ולנחלה.
אמן, תודה רבה.
עדי מעוז, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה לכם.
תודה. חוק הגיוס, אומרים לנו שעד סוף מושב הקיץ הוא יגיע ויאושר. השאלה מה החרדים יגידו ומה יגידו אחרים. אנחנו משוחחים על חוק הגיוס כעת עם תת אלוף במילואים יהודה דובדבני, מקים חטיבת גבעתי ומקים נצח יהודה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ובכן, רצינו לשאול אותך, איך אתה רואה את כל העניין הזה של חוק הגיוס לחרדים?
אני מלווה את הכל מאז שהקמנו את נצח יהודה והכנסנו את הנוער החרדי לצבא. זה עולה ויורד יותר אצל פוליטיקאים, ולכן אני לא רוצה כל כך להתייחס לנושא מבחינה פוליטית. מה אומר זה, מה המפלגה הזאת אומרת. מה שחשוב לנו לדעת זה ש... בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, יש פתיחות. הנוער החרדי נכנס יותר ויותר למערכת הצבאית, הביטחונית, נכנס למעגל העבודה, וזאת היא הבשורה האמיתית. ואני אומר בצורה די ברורה, לאורך כל השנים שאני עוסק בזה, צריכים לעשות את הדברים בהידברות, בהבנה, בכבוד הדדי, ולהבין שאנחנו צריכים לסייע לציבור החרדי להיכנס למעגל העבודה במדינת ישראל, לקחת אחריות, להיכנס למערכת הצבאית ולתרום. וזה קורה, ולא בחוקים, ולא ב... פקודות, זה קורה בשטח. אנחנו צריכים לעזור לזה, לזרם הזה, להמשיך ולזרום ולהגיע למצב שאנחנו כן פותחים עוד מכללות כדי שהחבר'ה יוכלו ללמוד מקצוע ולא יהיו שואבי מים וחוטבי עצים שבגיל 26 שבחור מגיע וצריך להתחיל גם לפרנס את משפחתו, רק ללמוד ולשלב את הדברים של עבודה ולימודים, שהוא יוכל לעשות את זה בגאווה. הגמרא נותנת לנו אפשרויות אדירות, היא מפתחת לנו את המוח, ואתה רואה חבר'ה שממש נהדרים, ומכה קטנה באנגלית, ומכה קטנה במתמטיקה, וקצת עם המחשב, והנה, הם נהדרים בתחום הזה. אנחנו צריכים להושיט יד, לעזור לזרם הזה, שנותן ונכנס למעגל העבודה, ומעגל הנתינה לכוחות הביטחון, ותראה איזה יופי, גדוד נצח יהודה, מאז שהקמנו אותו, מעל 15,000 חבר'ה עברו את הגדוד, עברו את המסלול, הקימו משפחות, הם נשארו במעגל החרדי, אבל זה כבר לא אותו החרדי שאנחנו מכירים, בעיניי זה חרדי חדש, שגם את הילדים שלו מחנך לנתינה, וזה מה שחשוב לנו, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור, ואנחנו צריכים להגיד לכולם, למנהיגים, לרבנים, לראשי המפלגות שכל פעם יוצאים בהצעות כאלה או אחרות, חבר'ה, בהבנה, בהידברות, באהבת עם ישראל.
זה צריך גם להגיד לבית המשפט, שלפעמים הוא פוסל את המעמד שלהם או דורש מהמדינה למסד את את המצב, את הסיטואציה.
זה נכון, ובית המשפט עובד לפי החוקים, אבל אנחנו צריכים לראות את עם ישראל היושב בציון, וצריכים להבין שהכוח שלנו זה באחדות שלנו. ואם אנחנו מבינים ש30% שנכנסו השנה ילדים לכיתה א' במגזר היהודי הם חרדים, צאו וראו מה קורה כאן בעוד 10 שנים, 15 שנה, איזה צביון יהיה למדינה, איך אנחנו מכניסים אותם למעגל העבודה והנתינה. וכשצהל פתח את השורות לעוד יחידות, גם בצנחנים, גם בגבעתי, גם במערכת המודיעין, גם בתחזוקה, חיל האוויר, תשמע, זה פשוט אדיר. אני גם קורא לצהל שידע איך לתת את את הצרכים שמתחייבים מעצם העניין שנוער חרדי מגיע לצבא, ולהבין אותו, להבין את הצרכים שלו, את התרבות שלו, ברגע שנדע לתת פתרונות, גם ההורים ידעו וירצו לשלוח את הילדים למערכת, ולעשות מהם מנץ'.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, תת-אלוף במילואים יהודה דובדבני, מקים חטיבת גבעתי ונצח יהודה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
בשוק מחנה יהודה ובירושלים מתקיים הערב שיח פתוח של נציגי מערכת המשפט, זה קורה בברים במחנה יהודה, ביוזמת והפקת משרד המשפטים, ארגון רוח חדשה ואגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. עורכי דין דתיים וחרדים טוענים שהמקום הזה שבו מתקיים האירוע, האירועים הללו לא קשרים, לא מאפשרים להם להשתתף בכך. אנחנו משוחחים כעת עם אריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים, שלום לך.
שלום וברכה, בני.
אז אני מבין שפנו אליך עורכי דין דתיים וחרדים שלא יכולים להשתתף באירוע הזה.
נכון, אני קיבלתי הבוקר פנייה ממספר עורכי דין חרדים, וחלקם גם דתיים לאומיים, הם כולם ירושלמים, הם קיבלו זימון למספר פגישות ואירועים וכינוסים שמתקיימים היום בשעות הערב והלילה במתחם שוק מחנה יהודה, וכאשר הם בדקו היכן מתקיימים האירועים, הם גילו שבחלק מהאירועים מדובר בבתי עסק שאין להם תעודת כשרות. אתה יודע, בני, כמוני, כמה הדבר הוא נושא רגיש, בן אדם ששומר כשרות, שנראה, נכנס לתוך מקום שאינו כשר, בדרך כלל שוקל טוב אם הוא עושה דבר כך, במיוחד אם זה מדובר באירוע ציבורי. ולכן אותם עורכי דין חרדים ודתיים אמרו, לא ייתכן, יש אירוע עם, עם אנשים נכבדים ומכובדים של, שמייצגים את משרד המשפטים ואת את המדינה, ואנחנו בעצם לא נוכל להיכנס, למרות שהיינו מאוד רוצים להיכנס לאותם אירועים.
אז למעשה הטענה היא כלפי אותם נציגים או כלפי משרד המשפטים, איך הוא מאפשר דבר כזה?
לא, אני, הטענה שלי לא כלפי משרד המשפטים, ממש לא, כי אני מכיר את השרה הילד שקד, ואני יודע עד כמה הדבר הזה היא מקפידה עליו מאוד מאוד מאוד, ואין לי ספק שמי שאחראי לזה זה מי שבעצם מפיק ויוזם את הדבר, עמותה בשם רוח חדשה, שגם אותה אנחנו מכירים, עמותה שאותה בין מייסדיה נמצא ניר ברקת ועוד אחרים בירושלים, שלצערי הרב העמותה הזו היא זאת שבחרה במקומות שבהם יהיו אותם אירועים, ולצערי הרב אירועים שבהם, ולשאלתך אני אומר, אין לי ספק שמשרד המשפטים ששותף למהלך לא ידע לאיזה פינה מכניסים אותו יוזמי ומפיקי האירוע. אופם, האירוע הזה אירוע מאוד מכובד, מאוד מבוקש, מאוד ראוי. אני חושב שגם אני אולי אגיע לאחד המקומות, כמובן הקשרים, אבל כפי שאמרתי, יש פה עניין של הדרה. פשוט הדרה של רגליהם של דתיים וחרדים מחלק מהאירועים, ואני חושב שהיה מן הראוי שדברים כאלה לא יקרו בכלל במדינת ישראל, ובוודאי בוודאי בירושלים ובקודש.
אז אנחנו נבדוק את העניין הזה, נודה לך על הדברים. אריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
בעקבות מותה של התינוקת במעון ילדים לפני כמה ימים, אנחנו משוחחים בעניין הזה של בכלל הגני ילדים, המעקב אחרי מה שקורה שם עם הילדים שלנו, עם דוקטור הילד בלכר משערי מדע ומשפט, מומחית לענייני משפחה ובפרט בזכויות ילדים. שלום לך.
שלום.
ובכן, איתך אנחנו באמת משוחחים, האם אנחנו כהורים צריכים לעקוב אחרי מה שקורה בגן או אחרי הגננת, האם עד כמה אפשר לסמוך על הגן? מה דעתך בכל הסוגיה הזאת?
אז קודם כל, אני אתייחס גם להצעת החוק שמקדמים, ואני רוצה לומר שצריך להבחין באמת מי עוקב ואיך נעשה המעקב. מבחינת הורים, אם אנחנו חושבים על אמצעי מעקב, אז יש כמה דברים. הורים יכולים להתקין מכשירי ההזנה בתיקים, או לנקוט פרטיים, או שאנחנו יכולים לדבר על מצלמות.
רגע, נקטט או לנקוט ב?
באיזה שהם אמצעי פיקוח מרכזיים שלא מטעם ההורים. עכשיו, יש בעיה...
לא הבנתי, מה הכוונה אמצעי פיקוח מרכזיים שלא מטעם ההורים?
למשל, העירייה, המדינה, שהיא זו שתתקין מצלמות, מצלמות שלא משדרות אונליין, לא ניתן להתחבר אליהן, לא הורים, לא אף אחד, ורק אם קורה אירוע חריג אפשר לקבל בצו אישור מיוחד להסתכל בהקלטות. אם אנחנו מדברים על הורים, כן, האם כל הורה עכשיו יכול לשלוח עתיק להתקין מכשירי הזנה או מצלמה, או, אז הדברים האלה הם דברים מאוד בעייתיים, מאוד מסוכנים, צריך לזכור של ילדים, לכל הילדים, גם בגיל מאוד צעיר, יש בראש ובראשונה כמובן זכות להגנה על שלומם הפיזי והנפשי, אבל גם זכות לפרטיות. ולמעשה דבר כזה עם הורים עושים, וכך נפתח גם באחד מבתי המשפט, אומנם הערכאות הדיוניות בישראל, שכשהורה שולח מכשיר ההזנה לגן, זו למעשה ההזנת סתר. לא נטען לטעון שבהקשר הזה ההורה פועל כידו הארוכה של הילד. על פי חוקי האזנת סתר אצלנו, אם אני ואתה משוחחים ואני מקליטה את השיחה, אז זו לא האזנת סתר. צד לשיחה יכול להקליט. אבל מי שאינו צד לשיחה לא יכול להקליט, כי אם צד שלישי עושה את זה, זו נחשבת כאזנת סתר.
אבל לא הבנתי, את בהתחלה את אמרת שכן אפשר שההורים ישימו מכשיר הזנה בתיק.
להפך, אני אמרתי שצריך להבחין על מה, על איזה מצב אנחנו מדברים.
אוקיי, צריך להבחין, הבנתי. אז את בעצם שוללת את האפשרות הזאת של לשים בתיק של הילד מכשיר הזנה או מצלמה.
אני חושבת שהיא לא ראויה. אני חושבת שהיא לא ראויה.
לא, את אומרת שהיא לא ראויה ואולי גם לא חוקית, כי זה האזנת סתר, אני לא צד בשיחה.
נכון.
אז מה את מציעה? הדרך היחידה רק אם יסדירו את זה בחוק או דרך המדינה?
יסדירו בחוק, כן, דרך המדינה, כאשר גם יקבעו מה הם הקריטריונים להאזין, לראות, זאת אומרת להפעיל בעצם את אמצעי ההקלטה הזו, לעשות בהם שימוש. בטח שלא הייתי רוצה לאפשר להורים פשוט להתחבר מתי שהם רוצים ולצפות במה שקורה בגן. אני יודעת שיש גנים שמאפשרים את זה, אני חושבת שזו פרקטיקה בעייתית. כאמור, צריך לזכור שיש גם את הזכות לפרטיות. אם אנחנו נחשוב אפילו עלינו כמבוגרים, ברור שכל פשע, כל מעשה בלתי חוקי, הוא נעשה במחשכים. ואם היינו מבטרים לחלוטין על זכותנו לפרטיות, היינו מקדמים במידה מסוימת את ההגנה על שלומנו הנפשי והגופני. אבל מערכת משפט וחברה מתוקנת צריכה לאזן בין הזכות לפרטיות שיש לכל אחת
ואחד מאיתנו. למרות שלדוגמה בכבישים יש לי משטרות, מצלמות תנועה, שם כביכול אני אמור להיזהר בכל רגע נתון לא לעשות עבירת תנועה.
נכון, נכון, אבל גם מצלמות, גם כשאתה מתקין מצלמות, כן, למשל בכבישים, אז כשאתה היום מתקין מצלמה, לא רק בכבישים, בכל מקום במרחב הציבורי, יש כללים שחלים על התקנת המצלמות הללו. מה אפשר לעשות איתן ומה אי אפשר לעשות איתן. אם אתה רוצה לעשות אחר כך שימוש במצלמות הללו למטרה שהיא שונה מהמטרה שלשמה המצלמות הותקנו, אתה לא תוכל לעשות שימוש במידע שנאסף. אם אתה רוצה למשל לגלות אם בת הזוג, בן הזוג בגדו, ואתה חושב שהצילומים מכביש מסוים, אתה יודע שיש שם מצלמה, ואתה חושב שהצילומים במרחב הציבורי יועילו לך, אתה לא תוכל לעשות שימוש בצילומים האלו למטרה הזו. זאת אומרת, כאשר מסדירים התקנה של מצלמות, מסדירים בפירוש גם את המטרה שלשמה המצלמה אמצעי המעקב מותקן. והדברים האלה מאוד חשובים באמת כדי לשמור על הזכות שלנו לפרטיות. כמו שאתה אומר, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לציית לחוקי התנועה.
רגע, אבל זה אומר, מה אם מישהו יש לו בלש, הוא סוחר בלש לצלם מה קורה בגן, זה גם עבירה לחוק אם הבלש המצלם במצלמת סתר? כאילו כל העבודה של הבלשים היא עבודה כזאת, לא?
אבל
החוקרים הפרטיים.
תראה, עבודת החוקרים הפרטיים, אני, תחום המומחיות שלי כאמור הוא לא רק זכויות ילדים, הוא גם דיני משפחה, וגם יש חוקים שאותם חוקרים פרטיים כפופים אליהם. ואם הם אוספים מידע באמצעים אסורים, הם יכולים לצלם במרחב הציבורי. אבל אם הם למשל יתקינו מצלמה בבית פרטי של אדם, אפילו של האדם עצמו שהזמין את המעקב, על מנת לצלם את אשתו, לראות האם היא מנהלת רומן, על מנת לצלם את ילדיו, אז האמצעים הללו הם בלתי חוקיים, כעיקרון חוקרים פרטיים אסור להם לעשות שימוש באמצעים כאלו.
מן הסתם הם עושים, לא? זה הפרנסה שלהם, אני מתאר.
אבל בית המשפט העליון פסל את השימוש בראיות, שהוסקו כשבעל אפילו פרץ לבית עם מצלמה וצילם את אשתו לבית שרשום על שמו ועל שם אשתו, וצילם אותה עם בן הזוג, עם מי שניהלה איתו רומן, אז בית המשפט העליון פסל את הראיות הללו.
כן. אז את מדברת רק ברמה המשפטית, את לא מדברת לעצם האם אנחנו צריכים לתת אמון בגן, בקטע האישי, או את מדברת כרגע רק ברמה המשפטית, נכון?
התחום המומחיות שלי הוא משפטים, אני יכולה, יש לי דעות כאדם פרטי,
אוקיי.
אבל העניין הזה דעותיי כמובן הן לא שונות, אין לי איזשהו יתרון על פני אנשים אחרים. תחום המומחיות שלי הוא תחום דיני משפחה, המומחיות של ילדים, בנושאים הללו אני מכירה את הספרות, את המחקרים, ולכן אני מביעה לא רק את... את דעתי, אלא דעתי מבוססת על מחקרים בתחום שמראים את החשיבות הגדולה, הגדולה שיש לי ילדים, אפילו לילדים צעירים מאוד, שיש לי פרטיות. ולכן, לפני שממהרים לבטל את הפרטיות גם של ילדים ולוותר עליה, כביכול במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם, אז...
רגע, את הקטע הזה לא כל כך הבנתי, יש פה ויתור... על פרטיות הילדים או על פרטיות הגננות? זאת אומרת, אם אני שם מצלמה בתיק של הבן שלי, את אומרת שזה לא חוקי, כי זה בעצם הזנת סתר, ומעבר לכך את אומרת שזה גם פגיעה בפרטיות של הילדים וגם של הגננות?
בוודאי, בוודאי. קודם כל של הילדים הפרטיים שלך, כן? גם לילדים הפרטיים.
זאת אומרת שלי, אני עושה את זה לטובתם.
זה לא משנה. הורים צריכים גם לכבד את הזכויות של הילדים שלהם. גם עם הורים, כמובן שבעניין הזה אף אחד לא יפעיל, כן, לא יגישו תביעות נגד הורים. גם הם עושים דברים שהם לא ראויים, גם מבחינה משפטית, החוק שלנו מקנה הגנות, הגנות ראויות ונכונות. אי אפשר, כן, אם הילד או הילדה שלך, אם אתה תעקוב אחריהם, זה בלתי חוקי, ויכול להיות שזה מקים עוולה נזיקית. אבל עדיין הילדים שלך לא יוכלו לתבוע אותך, כי החוק נותן לך הגנות באמת כל עוד אתה פועל בתום לב וטובתם.
רגע, אז גם כן אותו דבר לא יוכלו לתבוע אותי אם אני שם מצלמה בתיק של הילד שלי, שאני שולח אותו לגן מצלמה או מכשיר הזנה?
הילד הפרטי שלך לא יוכל לתבוע אותך.
לא, אבל הגננות.
גננות אולי כן, הורים לילדים אחרים אולי כן.
וגם את אומרת שלא יהיה אפשר לעשות בזה שימוש בבית משפט בחומר הזה?
אז שוב, פה יש פסיקה אחת של ערכאה דיונית, לא ברור מה הערך התקדימי שלה. היו פסקי דין בארצות הברית, זה מאוד מאוד תלוי, ובשיטות משפט אחרות שהורים יזינו לשיחות של הילדים שלהם מישהו אחר, שכן אישרו, שאמרו, ההורים בעצם הזינו בשם הילדים, ולכן הם כאילו היו צד לשיחה. היה פסק דין למשל בארצות הברית, שהם חשדה ששכן מנצל מינית את הבת שלה, היא הזינה לשיחה בין הבת לבין השכן, השכן ביקש לפסול את הראייה בטענה שזו האזנת סתר, בית המשפט אמר לא, וכאילו הילדה הזינה לשיחה, האם הזינה בשם הילדה. אז יש מקרים שהכשירו את זה, אמרו ההורים מאזינים בשם הילדים, במקרה מסוים שהתעורר שוב, זו ערכאה דיונית, זה לא תקדים, זה הקשר מאוד מאוד ספציפי, ולא היה מדובר בעבירה כל כך חמורה, בישראל בית המשפט לא הכשיר את זה. איך התייחסו למקרים אחרים? שוב, זו שאלה גדולה. כמו שאמרתי, אז היו מקרים בארצות הברית שהכשירו את זה. היו מקרים, כן, שאמא שמה מתקן ההזנה, אבא, סליחה, שם מתקן ההזנה בדובי של הבת שלו, כדי להזין לאמא שהם היו בהליכי גירושים, בית משפט אמר, לא, אתה לא יכול להזין בשם הילדה. לכן,
הדברים... כי פה זה לא לטובת הילדה, זה ממש ניצול של הילדה.
הוא טען שזה לטובת הילדה, שהוא רוצה לדעת מה...
אבל אני אומר, זה המקרה של המנחסים מכשיר הזנה בתיק בילדה בגן, כדי לראות אם לא פוגעים בה, זה ממש כביכול לטובתה. זה לא ברור שזה כביכול נראה שזה לטובתה.
נכון, אבל חוקי יסוד שלנו, ובכלל שיטת המשפט שלנו, מדברת על יסוד של מידתיות. יש לך מטרה, השאלה אם האמצעים שאתה נוקט כדי להפיק את המטרה, הם מידתיים בהתחשב בזכויות שהם פוגעים בהם. אז יכול להיות שלהזין 24 שעות ביממה לילדים שלך, אתה עושה את זה לשם הגנה עליהם. אבל זה אמצעי שהוא לא מידתי, כי הוא לא מספיק מביא בחשבון את מכלול האינטרסים, את מכלול הזכויות של הילדים, ובכלל זה את הזכות לפרטיות, שלא לדבר על זכויות של אנשים אחרים. אבל כרגע אני מדברת אפילו מתוך נקודת מבט של זכויות הילדים, כן, צריך להביא בחשבון גם את הזכות לפרטיות.
אז מה השורה התחתונה מכל שלא נתפזר? שמה את ממליצה?
השורה התחתונה, בטח לא לאפשר להורים פרטיים, כן צריכה להיות איזושהי הסדרה מטעם המדינה, הסדרה שתביא בחשבון את מכלול האינטרסים המתנגשים, בכלל זה הזכות לפרטיות של ילדים, כלל הילדים בגן, של הגננות, וכמובן גם את הזכות של ילדים שיבטיחו את שלומם הגופני והנפשי.
ולכן, אז מה המדינה צריכה לעשות? כן לאפשר התקנה מצד המדינה?
לאפשר בתנאים מגבילים.
כמו שאמרת קודם, שאי אפשר לראות רק אם קרה משהו.
בדיוק, בדיוק.
הבנתי. יפה. אז אנחנו מודים לך על הדברים, דוקטור איילת בלכר משערי מדע ומשפט. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך. יום טוב.
יום טוב. תודה. יוזמה חדשה להקמת מועדון גלישה שמותאם לציבור הדתי ומתקיים בקבוצות נפרדות וגם בחופים נפרדים, גם כדי להרגיל את הציבור הדתי יותר לעניינים של גלישה וגם לדעת איך להישמר בים. ועכשיו אנחנו בדיוק בעונה, אנחנו משוחחים עם גילאור דמרי, מי שיסד את מועדון הגלישה הזה, גולש עם כיפה. שלום לך.
שלום, שלום.
אז תספר לנו ככה על היוזמה, איך הגעת לזה?
אני גילאור דמרי, אני קצין משוחרר, אני גדלתי ביישוב עתניאל. בחורף האחרון השתחררתי אחרי 5 שנים בחטיבת גולני. הלכתי, קצת הייתי במזרח, עשיתי לגלוש בסרילנקה ובפיליפינים. שם פגשתי בחור ישראלי מתל אביב, שבעצם לימד אותי כל מיני חוקים בסיסיים ודברים שצריך לדעת על הים בעצם ככלים לגלוש. ומתוך זה הגעתי לאיזושהי הבנה שאתנו בציבור הדתי אנחנו לא מספיק מבינים מה הסכנות שיש בים. ובעצם היינו איזשהו דבר שהוא מסוכן ומגיעים אליו פעם בחודש או חודשיים. אבל אף אחד לא מתייחס אליו, כמו שמתייחסים לדוגמה לסנצינג, אף אחד לא ילך לעשות סנצינג עם מדריך שהוא לא מוסמך, אבל כולם הלכו לים פשוט ביום שישי, הלכו לים בלי להבין מה הסכנות, כי זה פשוט ים. ולכן אני הגעתי שם להבנה שאמור הוא דבר מדהים, מצד אחד יש בסכנות, אבל מצד שני אתה צריכים אותה, אני יודע, להישמר מהם, ולהשתמש עם חוקים מסוימים. יכול לעולם ליהנות מעולם הרחב ולאופקים של חוויות ופעילויות. ולכן החלטנו בעצם לבנות איזושהי סדנה, סדנת גלישה בעצם, שקוראים לה סדנת גלישה בהתמודדות עם אתגרי הים. סדנה אותי מיועדת לקבוצות נוער, גם לבנים, גם לבנות, כמובן לקבוצות נפרדות, היא קורית בחופים נפרדים בבת ים ואשקלון. השאיפה שלנו זה להצליח לעבוד בכמה שיותר חופים נפרדים, בפריסה ארצית. אנחנו עובדים עם אנשי המקצוע של עולם הים, זה מועדוני גלישה מהגדולים בארץ בציבור החילוני, שבעצם נותנים את השירותים שלהם פשוט לציבור דתי, מדריכות לבנות ומדריכים לבנים. וזהו, אנחנו מעבירים בעצם את הפעילויות גלישה האלה, את הסדנאות, וגם אנשים שבאמת רוצים להיכנס לעולם הספורט הימי, אנחנו בעצם נותנים גם פעילויות צילה, גם פעילויות גלישה, לאורך ים התיכון. בסוף המטרה שלנו זה להגיע לכמה שיותר בני נוער ולהצליח לתת להם את הכלים האלה. בסוף כל בן נוער שהיה אצלנו בפעילות, שהוא הולך הביתה עם המשפחה שלו בטיול המשפחתי בקיץ, אז הוא יודע לספר את זה למשפחה. ושאיפה היא בסוף להצליח להגיע לכמה שיותר בני משפחה מהציבור.
זאת אומרת, מעבר ללימוד של הגלישה והצלילה, אתה אומר שאתם גם מלמדים אותם כללים איך לנהוג עם הים.
הדברים הכי בסיסיים של 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 גולש או של מישהו שמתעסק בספורט ימי זה להבין איך הים עובד. וזה כמה דברים מאוד פשוטים, אפילו מה זה סוכת מציל ומה זה סוגי הצבעים של הדגלים ומה זה זרם ומה זה בור ואיך נוצר גל ומה זה מערבולת ומה ההבדל בין מעבורת לים תיכון לים הכינרת. וכל מיני דברים קטנים שהם בסוף מאוד חשובים, כי כשאתה לומד אותם וכשאתה מבין שהמערבולת בים התיכון תפעיל אותך פנימה, אבל אם אתה לא תתנגד לה ואתה תכנס איתה פנימה לתוך המים ואז תחזור, תשחר חזרה עם הזרם שלה לכיוון הגלים, אתה בעצם תנצל ותשמור את הכוח שלך ותוכל לצאת החוצה.
לעומת אותי, אם אתה תשחה לכיוון המרבולת, אז אתה תגמור את הכוח שלך ואתה יכול לטבוע. הכל מאוד פשוט, ועושים את זה עם אימון גלישה, כדי שזה בסוף יהיה פעילות חווייתית. ספורט הגלישה הוא פעילות מאוד חווייתית, גם למשפחות. אם עכשיו אתה משפחה ואתה רוצה למצוא איזה 3 שעות במהלך הקיץ ליהנות עם הילדים בים, אז אתה פשוט מגיע לאימון גלישה עם הילדים. מדריך גלישה נכנס אתכם, מביא לכם חליפות גלישה וגלשני, נכנס אתכם למים. וזה פעילות כיפית לכל דבר, שאפשר לעשות אותה גם בצורה שהיא ברוח ההלכה, ששומרים על כל המצוות ולא עוברים על שום דבר.
והגלישה עצמה, אחרי שגומרים ללמוד, אז גם יש חופים נפרדים?
כמובן, תשמע, יש מורכבות, יש חלק מהחופים הנפרדים בארץ, דוגמה בעיריית תל אביב, אסור לגלוש שם בחוף הנפרד. למה? כי זה אסור לגלוש בחוף שהוא לא מוכרז לספורט ימי. ואז לדוגמה, הגולשים דתיים בעיריית תל אביב, בתל אביב באמת יש להם איזושהי בעיה. אני, חלק מהמטרה של המיזם זה בסוף להצליח לעבוד בכל החופים הנפרדים בארץ, שבכולם יהיה את האופציה לגולשים דתיים לגלוש. אני גולש דתי ובתל אביב אני לא יכול לגלוש.
זה לא באמת מסוכן ההתנגשות בין הגלשנים למתרחצים? זה נראה באמת שזה לא אמור ללכת ביחד.
ברור, הגלישה היא קורית 75 מטר מסוכת המציל. זה קורה בחוף מוכרז, הפעילויות, אבל הגלישה עצמה היא מחוץ למתרחצים. היא לא על המתרחצים עצמה. כל הפעילות של ההסברה והדברים האלה בעצם קורים ממש על החוף עצמו, איפה שהחוף הנפרד, אבל כשנכנסים לתוך המים, אז אתה לא גולש על המצילים, אתה בתוך המים, אתה יודע, הים הוא דבר גדול.
חשבתי שתמיד גולשים, אז מתקרבים לרצועת החול של החוף, שככה מתקרבים למים.
השאיפה שלך היא לא להגיע לחול חזרה, אתה רוצה להגיע, ללכת באלכסון ולחזור חזרה פנימה.
יש לו ביקוש להירשמות?
ברור. ברוך השם, פתחנו השנה לפני יומיים. יש לנו, אנחנו עובדים בפריסה ארצית ב10 חופים שונים, ויש ביקוש מאוד גבוה. מאות נרשמים כבר לקיץ הקרוב.
זה פעם ראשונה שיש דבר כזה, לא?
נכון.
יפה. אז מי שרוצה, לאן פונה? למי תכלס?
יש דף אינטרנט, ויש דף פייסבוק. תרשום גולשים כיפה בפייסבוק או SW כיפה באינטרנט, ויש את הטלפון שאפשר להתקשר לברר פה פרטים של גולשים כיפה.
אתה כבר גם גולש מקצועי?
אני כבר גולש, כן. אני למדתי לגלוש, יצא לי לגלוש פעמיים בסרי לנקה ופעם אחת בפיליפינים.
כמה זמן לוקח לדעת להיות גולש מקצועי?
תשמע, גלישה זה עניין של חיים, אתה מי שמתחבר לזה, הולך עם זה לכל החיים. בשביל לדעת ללמוד, לגלוש, לקחת גלשן ולגלוש, תבוא לקורס שבוע, ותצא, אני כבר יש לי כבר קבוצות של חבר'ה מישיבת איתמר, ישיבת אלי, שהיו אצלי בקורס של 3 ימים כל אחד, והם באמת כבר, אני יכול להגיד שהם מקבלים חלקם, גם חלק ענו כבר גלשנים, מקבלים ביטחון ללכת לבד לחוף הנפרד ולגלוש. זה השאיפה, בסוף אחרי שבוע אחד אתה תוכל לקבל את הכלים.
אז היום החופים הנפרדים זה באשקלון אמרת
זה בבת ים כרגע. אני יכול להגיד לך שאני עובד שעות נוספות כדי להצליח לקבל גם בנתניה, בהרצליה, לקבל את האישורים מכל החופים, מכל העיריות האפשריות כדי להציל את הפעילות.
אגב, גולשים גם בחורף, לא?
כמובן. בחורף הגלים בישראל טובים יותר.
זאת אומרת, זה מחבר אותך לים לכל השנה.
חד משמעית.
מה הגיל הכי צעיר שאפשר ללמוד אצלכם?
מגיל 7, אנחנו עושים קייטנות. עד גיל 14 זה קייטנות בשעות הבוקר, ואחר כך זה לקבוצות נוער. גם תיכונים וגם קבוצות נוער יותר גדולים שרוצים לבוא לגלוש.
מה עם מועדון סקי לדתיים, או שזה כבר יש סקי בחורף?
תשמע, יש, בישראל אין מספיק ערים לעשות סקי, יש לנו בלי עין הרע הרבה ים, סקי זה רק בחול. בעזרת השם, תשמע, סנאובורד וגלישה זה תחום שהוא מאוד דומה, אני עושה סנאובורד גם בעצמי, מאוד כיף. בעזרת השם, לאט לאט, נפתח גם את הציבור לעולם הזה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, גיל אור דמרי, תודה רבה לך.
בשמחה רבה.
תודה.